מה? כן. אבל לא סיימנו. כן, אז מה שהסברנו זה ככה, נעשה איזשהו פרסייה. שעזור שדיברנו כאן, שאמרנו כך, יש לנו יראת עונש, יראת עונש, הוא אמר, הרמח"ל שהיא דבר שמאוד קל להשיג אותו. סיברנו שלא הכוונה שלא צריך לעבוד כדי להשיג אותו, אלא שהיסודות שלו נמצאים במצב מאוד מאוד בסיסי של הנפש, של החיים. למה? כי מה בעצם, על מה מיוסדת יראת העונש? על האגואיזם. אז זה מיוסד יראת העונש. כלומר, שואלים אותך, למה אתה מקיים את התורה? למה אתה מקיים את המצוות? כי אתה רוצה לקבל שכר. כי זה טוב לי, השכר. למה אתה לא עושה עבירות? כי אני מפחד מהעונש. אני לא רוצה לקבל עונש. מה מניע אותך לרצות בטובת עצמך? האגואיזם. וכדי להיות אגואיסט, צריך להיות בעל מדרגה? לא. אפשר להיות במדרגה מאוד מאוד התחלתית, אז אתה תהיה אגואיסט. כלומר, אתה תחשוב על עצמך, אלא מהי? למה זה קשה להגיע לראות עונש? כלומר, מבחינת הנתונים, או נקרא לזה הדברים הנטועים בנפש, שעליהם יוסד את יראת העונש, זה דבר שהוא מנגנון בסיסי מאוד, כמו שאמרנו, זה האגואיזם. אבל הקושי להגיע ליראת העונש הוא כתוצאה מאי הראייה שלנו את הקשר בין המצוות לבין השכר, בין העבירות לבין העונש. אמרנו משתי סיבות, או בגלל שמדובר משהו שהוא לטווח הרחוק, אז סתם, אפילו בדברים חומריים, אם זה לטווח הרחוק, בני אדם נשלים את עצמם שהכל יהיה בסדר, אפילו בדברים שמתגלים בעולם הזה. כן, אם זה אחרי הרבה הרבה שנים, אז זה גורם לבני אדם ככה, אז מין אדישות כזה. למרות שמאוד אוהבים את עצמם. והדבר השני, שיש הרבה מהשכר ומהעונש שלא מתגלה בתוך המציאות העולם הזה. או עיקרו של השכר והעונש לא מתגלה במציאות העולם הזה. ואז אתה בעצם צריך להיות, מקשר בדעתך, בין דברים שכרגע אתה לא רואה את הקשר ביניהם. זה קושי נוסף. כלומר, גם אם נגיד הקדוש ברוך הוא היה מבטיח לאדם שבעוד 120 שנה בתוך העולם הזה הוא יקבל שכר ועונש במושגים של העולם הזה, גם אז זה היה קשה, כי מדובר על דבר רחוק. פה יש עוד קושי, שהמושגים של שכר ועונש הם גם לא מושגים שאתה כרגע מבין אותם, אתה קשור אליהם, רק אתה יודע שיש דבר כזה, ולכן צריך לעבוד כדי להגיע ליראת העונש, כלומר צריך להתאמץ כדי להגיע ליראת העונש, ולהפנים את הדברים, לחשוב עליהם, למרות שדברים פשוטים מבחינת, כמו שאמרנו, שאכן קיים קשר בין הדברים, ויותר מזה, גם המנגנון הנפשי שמצריך לזה מנגנון פשוט. טוב, יש לנו יראת רוממות. יראת רוממות היא שונה לחלוטין מיראת עונש. היא בכלל לא בנויה על המנגנון האגואיסטי. יראת רוממות היא באה כתוצאה מהכרה בשכל של רוממות השם. תן איזה משל. נגיד, יש מישהו שאומר לך, תעשה כך וכך. יש מצב אחד שאתה עושה את הציווי של מה שהוא אומר, כאילו זה משתלם לך. כי אם אתה תעשה, תרוויח, אם אתה לא תעשה, תפסיד. יש מצב שאתה עושה את מה שהוא אומר, בגלל שיש לך יראת רוממות עם זה. זאת אומרת, אתה כל כך מכיר מעלתו של אותו אדם, כן, אני אשת מדברים על זה אדם, ואתה כל כך מלא הערכה כלפיו, וההתמלאות שלך, כן, כלפיו והערכה כל כך רבה, גורמת לך, כן, לראות אותו כאיזשהו משהו שמאוד מאוד מורם מעליך, וכדי לא להגיד, אתה מתמלא ברגע של יראת לו. לכן גם אתה תעשה את מה שהוא אומר. שם הרומים. זה יראת רוממות. כלומר, יראת רוממות, זה איזשהו מצב של יראה בנפש מתוך ההכרה השכלית של, כן, של הגודל, של הגדלות האלוקית. עד כמה שאתם סוברים להמשיך. כן.
אבל זה שכלי, כי אני מעריך את הבן אדם או את הישות, אני לא מעריך את הציווי.
הציווי זה ממילא יהיה.
כן,
אתה מעריך אז יהיה...
אני עושה את זה אוטומטי, לא משנה מה הוא אמר לי לעשות.
נכון. אבל זה, ההתחלה של זה, זה כנצר מערכת הישות הזאת. זאת אומרת, אתה כל כך מעריך את הגדלות שלו, אנחנו לא דנים בשאלה האם אתה עושה או לא עושה. אנחנו דנים יותר בעיקר ביחס הנפשי שלך אל, 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 אל הדברים,
במניע.
אל הרצון. אז אם היחס הנפשי שלך, שאתה ירא מחמת האגואיזם, זה רק עונש. אם אני חושב שהנפשי שלך שאתה ירא מחמת הכרת הגודל והרוממות, זה ירא תרומות. כן, ירא תרומות. איפה יופיעה במציאת ישרים? חסידות. לא לפני. לפני כן אין אפשר לגלל ירא תרומות. רק אחרי שמגיעים לחסידות. ירא תחת, אמר הרמח"ל, זה סוג שני, זה חלק שני של ירא תרומות. זה כלומר, זה איזושהי פיתוח של נקודה מסוימת בתוך ירא תרומות. ובא לפקמים לביניהם, אז ראינו שירת הרוממות היא באה לידי ביטוי בזמנים של העבודה, כן, של התפילה, של קיום המצוות, כן, ירת החטא היא קיימת כל הזמן. כל הזמן, כלומר כל הזמן האדם חי מתוך איזשהם מחשבות על הגודל האלוקי, ומתוך זה הוא מתמלא ביראת חטא. למה קודם ביראת חטא? איך זה מתחבא? אם כל ההבדל בין יראת הרוממות ליראת החטא, זה שיראת הרוממות, כמו שהוא אמר, תסתכלו, שאומנם ההבדל של ביניהם, שבעבורת החטא כמין אחר ובשם אחר תקראו, כי יראת הרוממות הוא משעת המעשה, או משעת העבודה, הוא פרק העבירה. זה לא משעת שהוא עומד ומתפלל לרוממות, ואז הוא עומד ומתפלל, נראה שהוא יפרד לפני רום כבודו יתברך, הוא עומד לעבירה, הוא מציע לו שהיא עבירה, שהוא עומד לעשותה, למען אשר לא יעשה דבר למרות עיני כבודו. יראת החטא היא בכל עת ובכל שעה. נכון? הוא אומר, מה נפקא מינה ביניהם? שזה תמיד וזה רק בזמנים של העבודה. אבל לא קוראים לזה יראת חטא. והדברנו שיראת חטא פירושו, שבגלל שהוא כל הזמן חי עם הקדוש ברוך הוא, כן? באופן שהוא מתמלא יראת חטא, זה מדרגות שקשה אפילו לדמיין אותם. את המדרגות האלה. אני תמיד כשאני מצייר את זה, זה נראה לי זה משהו שמימי ביותר. כן? אהבה יותר קל לצייר מזה. מהירה הזאת. כי זה מאוד שכלי, העירה הזאת. זה לחיות כל הזמן מתוך המחשבות על הרוממות האלוקית. מתוך זה אתה מתמלא יראה. יראה במובן שאתה חש את זה. כלומר, אתה חש את הנוחות של הקדוש ברוך הוא כל הזמן. זה לא שאתה חושב עליו לפעמים. זה אפילו לא יראת רוממות. נכון, זה יראה. אתה חש את הנוחות וכתוצאה מזה אתה מתמלא יראה. כן, זה נגיד, זה כמו שאתה הולך להתפגש עם איזה מישהו שאתה מאוד מאוד מעריך את גדלותו. אז אתה תתקרב אליו, אז אתה חוש, אתה יראת הרוממות הזה. אתה חוש שיש פה איזה משהו ככה, מזיגה ונעלה הרבה הרבה מעבר לעולם המושגים שבו אתה חי, אחרי אתה מתמלא ירא. אבל למה זה נקרא יראת חטא? אז זה מה שהדברנו בפעמים הקודמות, שזה נקרא יראת חטא, כי בעצם זה לא הכוונה שאתה מפחד שעכשיו אתה הולך לעשות עבירה. ברור שאנחנו לא מזמן לא עושים עבירות פה. כן, הרי כבר מהנטיות לא עושים את זה. ומזמן כבר המחשבות כולן פעורות. פירושו, מבחינת ההכרה, הכל ישמע. אנחנו רואים אחרי החסידות. כן, אז בעצם דובר באדם שהוא כבר מלא ובאהבה, והוא רודף את הדבר הזה כל הזמן, והוא כל הזמן, יש לו הרבה מעבר למה שצריך. והוא מלא יראת רוממות כשהוא מתפלל וכשהוא מקיים מצוות. מה זה מקיים מצוות? כל הזמן עושה מצוות, חסיד הוא. רק שאני אומר, יראת הרוממות שלו זה כל הזמן בעצם, כמעט כל הזמן. והוא כבר אחרי הערבה. זאת אומרת, הוא כבר יש לו תפיסת אני שונה לחלוטין מבן אדם רגיל. כי האני שלו זה הופעה של הרצון. זה לא... אז פה אנחנו ממוקמים, כן? זה סטטוס פרה כזה. ופה, יראת החטא, זה לא יש עכשיו מפחד שאולי הוא קשה בעבירה, אלא הכוונה, כל איזשהו קרבה, אפילו עדינה שבעבינות לרע והחטא, היא משהו שמפריע לו להיות במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה רק לחדד את ההרגשה הזאת כדי שנבין את זה יותר. ככל שאדם מתפתח יותר, יש לו יותר תחושה ברוע שנמצא ברע. ככל שאדם במדרגה יותר נמוכה, יש לו פחות תחושה ברע שנמצא ברע. נכון? זאת אומרת, אדם במדרגה נמוכה, הוא מסוגל לקלל ולא להרגיש בעייתי. תראה, כל מה שלא הרמצתי לו זה לא מה שאמרתי זה עוד שם. שהוא במדרגה קצת יותר מפותחת, אז אפילו דיבור, שבילו זה דבר משמעותי, לא פתאום שהוא יגיד, אבל שהוא לא עשה כלום, אבל לא מדבר ככה, לא מדבר. כשהוא מתפתח יותר, אז אפילו מחשבה רעה, אם הציקה לה. לכן, ככל שלא מתפתח יותר, כן, הסלידה שלו מהרע היא גדלה. ובמצב שירת חטא, הסלידה מהרע העדין, כן, זה מין קישורים ככה, ומצויים, בגלל שיש באוויר העולם איזשהו רע. כן, זה לא הוא. כן, זה בקירה של משהו כזה. כן. היא נובעת כתוצאה מהתחושה המתמדת שלו שהוא נמצא במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. והוא מרגיש כל הזמן שכל איזושהי שייכות עדינה ביותר שתהיה לרע, זה דבר שלא שייך עכשיו. זה ירד חיל.
אבל איך מתפקד? מה עולה?
תראה, קודם כל, זה בא אחרי הרבה הרבה השכלה, כבר זה לא איזה משהו שהוא שותר איזה שהם דברים, כאילו, אותם אותו, כי השאלה שלך נובעת קצת מזה שאתה אומר, אם אני כופה את עצמי לחיות ככה, כאילו, אז כאילו כופה, אז בעצם זה, איך אפשר להיות? אבל הוא לא כופה את עצמו, זה בא מתוך... השאלה שלך הייתי ממשיל אותה לשאלה של אדם שהוא לא שובר על עצמות, הוא שואל, תגידו, מתי יש לכם חיים? אתה שואל, איפה הוא חי ואיפה אתה חי? אתה מלא שמחה וטוב, גם בבוקר, עם הרבה אמביציות ממה שאתה עושה. הוא חושב שאתה לא חי. הוא חי. עם ההמבורגר, עם החיים. אבל השאלה שלו היא נובעת כתוצאה מאיזשהו תרגום של המושג של החיים בצורה מסוימת, כי הוא לא קשור מבחינת השכל למושגים שבהם אתה חי.
כן, אבל אני לא
עושה
שהוא
מישהו עובר עבירה, איך הוא מגיע, הוא יגיב בקנאות הרבה פעמים, כי זה מפריע לו כל רע. לא תמיד, זה תמיד במבנה הנפשי שלו, אבל בעיקרון זה יכול לבוא גם את זה.
הוא לא תעשה את מבין יותר.
מבין. ושהוא מבין את זה לסביבה שהוא לא יסלוד מהרע, הוא גם מאוד מאוד סולד מהרע, אבל...
אז הוא לא יגיד בקנאות כזו שהמאנה מרגיש בזה.
אז תלוי בתכונות האנשיות שלו. זאת אומרת, אם הוא יהיה אדם שהוא יותר נוטה לחסד, אז אתה צודק, אז הנטייה הזאת תאזן אותה.
רבי שמעון
והרבי...
הם לא
זזות,
הם לא
זזות. לא, אם
זה זזות התכונות האנשיות, נשארות מדי.
לא, לא, זה לא זז. זה רק יכול לקבל, נקרא לזה, ביטויים.
אחרי כל שנה בפעם.
אין, אי אפשר לשנות, לא משנים דבר כזה. לא משנה, אתה נולדת להתחלות מסוים על גוף מסוים, ואתה שמונה ושום זה משיב. אתה יכול לשבח אותם, להשביח אותם, לתכלל אותם. אבל אדם נגיד שנולד עם תכונות נפשיות של נטייה לקפדנות. אז הדבר הזה הוא לא יהיה איזה איש חסד כזה שכל כולו רוח וחמלה. לא יהיה. אף פעם לא יהיה. מה, זה רע? זה לא רע. אתה יודע איך הוא צריך אנשים כאלה, צריך אנשים כאלה. או אדם שנולד עם המון רוח והמון יחס כזה אוהב וכל כולו. והוא לא יהיה מי שבעולם יצפו על השולחן ויגיד לבריאות עד מתי אתם עושים על שני הקטעים. זה בליום. יש נפשות מהסוג הזה, מהסוג הזה.
מידות תיקון של מידות, אני יודע, נגיד
שאולי. לא, יש תיקון, אבל בתוך המסגרת. אתה לא יכול שתפוח יהיה תפוז. זה תפוח, זה תפוז. נכון, שתפוח יהיה תפוח משובח יותר. לא הדברים השלילים. הכיוון. כיוון הכללי של חייך.
אין עוד רגע כשאדם יכול לתקן את התכונות הנפשיות.
למה לתקן? הרגע, מה זה טיפוס אידיאלי מבחינתך? אחד מלא רוח, חילה,
רחל. יש בו הכל.
מה זה הכל?
גם שכל, גם רגש, גם...
זה עזוב, אתה מדבר על הנטיות הנפשיות. אז
הוא גם ישנם חסד, כמו שהרב נתן דוגמה, שהוא לא איש חסד.
הוא גם תקיף.
והוא גם תקיף, והוא גם תקיף.
ברור שבכל אדם גדול יש הכל. אבל בסופו של דבר, הצורה של התרכובת של הכל.
מה יותר לבוא לידי ביטוי?
כן, ודאי שהיא תהיה שלא מה אתה יודע. יש אנשים שלכתחילה זה צריך לבוא בצורה כזו, וזה צריך לבוא בצורה אחרת. צורות שונות של נפשות. אבל איך הוא ברא אותנו ככה? אנחנו יכולים להתעלם מהדבר הזה. זה ילדותיות לחשוב שמישהו שנולד עם מבנה נפשי מסוים, הוא יהפך עוד מבנה נפשי אחר. הוא יכול להשביח את המבנה הנפשי שהוא מצוי בו, לשכלל אותו כל הזמן. בתוך המסגרת הזאת. זה גם מה שכזה אנחנו רוצים לו. לא רוצה משהו אחר. כזה אנחנו רוצה ששמי יהיה הלל והלל יהיה שמי. לא. הוא רוצה ששמי יהיה שמי, הוא רוצה שהלל יהיה הלל. הוא רוצה ששמי יהיה קפדן, ושהלל יהיה ענה. למה? כי עם ישראל צריך גדולי תורה קפדנים, וגדולי תורה ענה. כי זה הכוחות שמתוך המונציות משתלם. בעצם בכוח המניע הזה, בכוח המניע. טוב, השאלה מה צריך יותר? מה צריך פחות? זה שאלה,
תלוי. מה זה הקפדנים לבין
ה... לא, זה לא יכול להיות קפדנים. טוב, אפשר להסתכל על טבעו של העולם, מה ראוי יותר טוב, מה ראוי יותר למציאות. זה מה שכבר אומר, נכון, העולם יהיה אדם קפדה, אנבטן כהלל, ועלי קפדן כשמה. זאת אומרת, סתם אדם, שאין לו איזשהו חשבון מיוחד שעניינו זה הקפדנות, צריך להיות נוטה לאנבטנות שלו.
אבל אדם לא יכול לקחת תכונה, נגיד יש לו כמה תכונות נפשיות, וזו תכונה נפשית בולטת ביותר. הוא לא יכול להביא את שאר התכונות הנפשיות שלו להגיע לאותו רמה של התכונה הנפשית הבולטת ביותר?
לפעמים כן, לפעמים לא, אבל...
אותה רמה שהוא כאן?
לא תמיד, רוב הפעמים זה לא, אבל גם אם נניח שכן, זה... כי לא כל בני אדם זה ככה, ותמיד המינונים גם יהיו שונים, גם אצלו, זאת אומרת, זה... תזכובות כאלה, אותו מינון פה. קיצור, כל אדם יש לו איזה משהו שהוא זורם מתוך. זה דבר שהוא כלל בסיסי בהתפתחות ומידה. זאת אומרת, צריך להיות מתוך עצמנו, לא מתוך איזה שהם דמיונות חיצוניים. ככל שאדם הוא מבוגר יותר, אז הוא יותר חי מתוך עצמו. לטובה ולא לטובה. אז זה לא לטובה, בגלל שהרבה פעמים זה גורם לא להתלמד מאחרים, כלומר לא להשתנות, כלומר מקובר בתוך עצמו. אבל זה גם לטובה, שזה גורם לו לא לעשות טעויות של לנסות להעתיק את עצמו לכל מיני מחוזות של הכלל השייך הזה. מבחינת הצורה שבה החיים של עצמו זה ידיד. טוב, זה חלק מהחשבון שלומד, מזרח השנים, באיזו צורה הוא צריך לנהל את התחיות את עצמו. טוב, בקיצור, זה היראת חסד. כלומר, יראת חסד זה השהות המתמדת במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, והתמלאות בתחושת היראה כל הזמן, וההבנה העמוקה שאין אפשרות להיות שואב וכיתתו של הקדוש ברוך הוא עם כל נגנוב של קישור אל רוע שרצו במציאות. זה ירצה. זה הדרגה. עכשיו תראו מי הגיע לזה. ואמרו זיכרונם לברכה משה ואהרון. אברהם אבינו. דוד המלך גם כן, היה שם. ותגיעו לזה. בואו נדלק קצת. החלקי העירה הזאת שניים. האחד, הוא, אתם רואים את זה? האחד הוא בהווה או עתיד, והשני בעבר. יש שני חלקים ירצים. בהווה הוא שיהיה אדם ירא ודואג על מה שהוא עושה, או על מה שהולך לעשות אותו. פן יהיה בו דבר, פן ייכנס בו איזה דבר, אשר לא לפי כבודו יתברך, כמו שהזכרתי לנו. זה לא מדובר על חטאים גמורים. כמו שאמרנו, זה מין, זה קישורים עדינים לאיזשהו רע, שכבר זה לא מתאים שהוא יהיה. ועבר, הוא שיהיה אדם חושב תמיד על מה שכבר עשה ויראה וידאג פן יצא מתחת ידה וזה חטא ולא שידע הוא כעניין בבא ולבוטה שהיה מצרי בשם תלוי בכל יום ואיוב אחר משתי בניו היה משקיף ועלה עולות מספר כולם כמר איוב אולי חטאו בניי. טוב, אני אוכל לא חושב שאיוב עשה שם איזה סגולות, כאילו, כאילו, לא יגיד, בוא נקרא איזה קרדונות. זה היה מתוך עיריית
חטא.
זה גם בשביל הבנים שלו, מה הקשר בינו זה הבנים, זה יוצא למצב, מצוות אחראי, ששם אפילו לא יהיה כישורים של איזשהו אורן, אולי, אולי נחתו. טוב, אך דרך קניית העירה הזאת, טוב, את זה לא ראינו, בדרך קניית העירה. אך דרך קניית העירה הזאת, הוא ההתבונן על שני עניינים אמיתיים. האחד הוא היות שכינתו יתברך נמצאת בכל מקום שבעולם. כשהוא יתברך משגיח על כל דבר, קטון וגדול, אין מסתר מנגד עיניו, לא מפני גודל הנושא ולא מפני צפיתותו. הדבר הגדול והדבר הקטון, הנקלה והנכבד, הוא רואה והוא מבין בלי הפרש. אומר הרמח"ל, צריך כדי להגיע ליראת החטא ולהתבונן על שני דברים. כי אם תשימו לב, יראת הרוממות הוא לא הזכיר את זה. כי פה אנחנו מדברים על נוחות מתמדת. הרי זה יראת החטא בשונה מיראת הרוממות. יראת הרוממות שאתה עושה את העבודה. טוב, זה ברור, כי אתה עושה עכשיו משהו שרצון השם. ברור שאתה מתקרב אליה. פה מדובר על משהו תמידי שקיים כל הזמן. ולמרות שקשה לצייר במדרגות האלו אנשים שהם לא כל הזמן עסוקים, והכוונה היא שגם בדברים שאדם עוסק נגיד בעסקים שלו. כן? אבל הספר הזה לא נכתב רק לאברכים. כן, הוא נכתב לכל אדם. גם אדם שעוסק במלאכתו. ואת הזהירת האדם שעוסק במלאכתו שהוא יהיה ירא חטא, הוא יהיה כל הזמן שרוי בו. תקחו את אברהם אבינו, לדוגמה. הוא היה איש עשיר. גם הוא היה יודע לעשות מלחמות. גם היה לו כושר שכנוע. כך זה לא איזה זכת שנמצא באיזה חדר מתחת לפני הדבר. זה איש שקשור לעולם. נכון, ידע גם להסתדר. גם מצרים, אחותי,
בתוך העולם. נשמות אחרות.
אנחנו הבנים שלו.
אתה
הבן שלו. מה יש לך אבא כזה?
לא, אבל נסיעות לך שונה.
אתה יודע שהם חיו, הם חיו ברפש יחסית למה שאתה חי היום.
לא, לא מבחינת
ה... אתה יודע באיזה אטמוספירה, זה אוויר.
לא,
אני אמר שהם נשמות אחרות,
לא. יש להם נשמות אדירות.
במצב שלא נמשפתי שתהיה נשמות כזאת. גם תהיה
נשמות
כזאת. בסדר, בגלל זה אתה אבל חי בסביבה טבעית יותר פשוטה. מה אתה דואג?
לא, אני לא
מבין,
אני אומר...
אבל מבינו, אתה יודע איזה עולם הוא נולד? היא כבר נמצאת פה, אתה יודע, היא נמצאת בך.
לא.
אתה הבן שלו.
אין מצב שיהיה דבר כזה,
לדעת חסד,
במציאות
שלהם. למה? בטח שיש.
למה?
למה לא?
איך היה כזה?
למציאות...
יש כאן אנשים אלה?
כן.
הוא יראה חד?
בסדר.
מקולקלת לי גם.
אתה שואל אם יש הרבה או קצת? יש קצת, כי זה טבעו של העולם, אבל יש.
אפשר,
יש מתוקנת. למה מקולקלת? מה, אצל אברהם אבינו הייתה יותר מתוקנת?
לא.
אתה יודע מה היה שם?
לא, פה את עם ישראל כזה, זה
שם. מה זה עם ישראל?
לא,
אמרו
אותך.
מה יחד? אתה יודע באיזה מציאות הוא חי? נכון, אחד, אבל באיזה מציאות?
לא, אתה עכשיו, בן אדם עכשיו מנהל...
נשמע כמו של אברהם אבינו.
לא כמו שלא, אבל כי לא צריך.
מנהל של אינטל לא יכול להיות כזה כזה. מנהל של אינטל לא יכול להיות כזה. אני לא רואה את זה
כזה. מנהל אינטל... אולי את אלו שנמצאים היום הם לא חיים שם.
לא, לא, אני לא מדבר על מישהו שזה בסדר. אני לא רואה מנהל איזה מישהו. זה צריך להיות כזה... לרדת
לרפש מישהו. אברהם אבינו, נראה לך פרוש?
כן.
אבל זה לא נראה ככה, לא? ראית איזה סורדות הוא יודע לעשות?
מה?
איזה סורדות הוא יודע לעשות? מה? ברור שהוא היה פרוש. אם הוא היה ירחת, הוא קל בחומר, הוא קל בחומר.
אמרנו שזה לא מתנגד לעולם.
או, בסדר. צריך לדעת, עושים את זה.
יכול להיות.
לא, אבל... סליחה. אבל זה כאילו רעיון, כאילו... אי אפשר לדמיין,
כי אתה מדבר על המצבים הרגילים, על האנשים הרגילים שהם חיים עם המציאות. אני מסכים איתך שזה ודאי מדרגות האלו ליחידים. מי הפרישות זה ליחידים? אבל היחידים, רבי יהודה הנשיא, לא פסק מעל שולחנות צנון וחזרת. הוא היה מדרגה הזאת. אתה קורא לו רבנו הקדוש. זה לא נאמר לי, זה תנאים אמרו עליו ככה.
כן, אני מבין, אבל אני אומר במציאות
של... קדוש, קדוש אחרי זה, זה פרק הבא. בקרוב.
זה
המציאות
של היום,
של
היום,
המציאות
כזאת,
אני יכול לומר... מה זה היום?
אתה
יודע איזה גועל נפש שהיה בתקופת התנאים, יש לך עובדי עבודה זרה. יש לך את המצרים...
לא, דבר על ארץ ישראל, תחיית האומה.
נו, זה קל וחומר. שזה יותר קל.
בגלל שהיה שם הגועל נפש הזה.
יש מציאות מסובכת כל כך
ש... זה הרבה הרבה יותר טוב מאשר פעם. אז אתה לא יודע כנראה מה היה פעם.
זה יותר טוב, אבל יותר מסובך.
תמיד זה מסובך, כי הטוב והרע הוא מעורבב כזה, זה תמיד היה מסובך.
בגלל שזה טוב זה לא
היה. בגלל שזה טוב זה מסובך.
זה טוב, זה יותר...
כי אנשים יכולים להגיע את
זה. זה לא קשור, אתם מדברים על כל המניעות. גם פעם היו מניעות, מה אתם חושבים? מה, פעם אנשים היה להם תאוות? לא היה יצר מין? זה כתוב בספר בראשית, נכון? יש להבין מי יש יצר מין. עכשיו מה זה כתוב? זאת אומרת, אברהם חי עם אנשים כאלו.
מה זה מגיע את הדעות?
ירידת הדורות פירושו מבחינת הגדולים שמבצבצים בכל דור. אבל הרמה הכללית של הדורות היא עולה כל הזמן. פשוט, שזה ככה.
אז אין באמת הגדולות זה משהו דזוטים, אי אפשר להגיד.
אבל כי היום הגדלות שלהם כבר תבועה במציאות עצמה. זה מה שאמרתי. המצאת, כן, אתה כבר כלו, יש בך כבר את מה שאברהם בנה.
זאת אומרת, יותר כללית.
זה דברים פשוטים. תקחו לדוגמה, לא כמדען גדול, בוא ניקח מתחום של מדעים, זה אותו דבר אבל, כמו אריסטו. לא, לא כמישהו שכאילו, גם בהיקף החידושים, וגם באיכות שלהם יחסית למה שהיה קודם. לא, לא כמישהו כזה. אבל אחרי שהקל מישהו כזה, אז העולם, קרוב ל-2000 שנה, חי מתוך התפיסות האלה. עד שהתפיסות האלה הפכו להיות משהו שכל ילד בכיתה... ובתיכון לומד אותה. נכון? ככה זה. עכשיו, אם תשאל, המדענים 2000 שנה אחרי אריסטו, הם יותר גדולים מאריסטו? התשובה תהיה לא. אבל הם לא גדולים מבחינה אישית. כלומר, תבדוק את האישיות שלהם יחסית לאישיות שלו, אישיות שלו הרבה יותר כבירה מהאישיות שלהם. עכשיו, אם תשאל, האם המציאות שבה הם חיים, כולל של עצמם, היא מציאות יותר גבוהה ממציאות החיים של אריסטו, התשובה היא, כן. ככה זה
תמיד.
זה המושג, זה ממש לגבי האמת. זה מה שהתכוונים להגיד שורנית. שהדורות הם מתפתחים באופן כללי, ואז הקרקע היא נעשית גבוהה יותר. ומתוכה צומחות נפשות. עכשיו, הנפשות תתמחנה, הן תהיינה קטנות יותר, כי כבר לא צריך את הגודל שהיה בנפשות הראשונות. כי השלמות כבר קיימת במציאות עצמה. כן, פשוט שזה כך. תמיד זה כך. ככל שעכשיו הדורות מתקדמים, אז השלמות יותר נמצאת במציאות. אז אני אומר לי כבר מי שנולד יותר מצווה יותר שלם. הרמב״ם היה רופא, גדול הרופאים. היום מה שהרמב״ם ידע, לומדים את זה, זה היה בדיוק, אתה זוכר לשבת על זה חודשיים, שלושה ולהיות רופא. אז מה? אז הוא אומר שבאמת הרופאים היום יותר קטנים מהרמב״ם? לא. הם ודאי יותר גדולים ברפואה מאשר הרמב״ם. אבל מבחינה אישית, כדי להיות רופא בקנה מידה הקטן הזה, בתקופת הרמב״ם, צריך להיות אישיות גדולה. כי להגיע להישג כזה. אבל היום זה כבר הישגים פשוטים שכל אחד יזה אותה. זה פשוט שזה כך. תקחו תפיסת המציאות של ניוטון. כדי נצליח להבין ככה את העולם, צריך להיות גאון כמו ניוטון, שהוא באמת איש גאוני. היום, כל דרדק בכיתה י"ב שלומד פיזיקה, הוא יודע את כל מה שניוטון ידע, ויותר מזה. באמת מה שניוטון לא ידע. והוא הרבה הרבה, מבחינה אישית, אישיות הרבה הרבה פחות משיכול ללכת ממנו. אבל הוא חי, במדרגת חיים יותר גדולה. הוא כבר נמצא עליו, עליו. כאילו תחשבו שכל הדורות זה כמו מאובנים כזה. כאילו, כל דור שמת, הוא כאילו מגביע את המציאות. ואז הדור הבא, הוא כבר צומח על קרקע יותר גבוהה, ועוד יותר גבוהה, ועוד יותר גבוהה, ועוד יותר גבוהה, וזה, זה השלמות של העולם.
לא נובעת הערצה האדירה שלנו לגדולי ישראל, אם אנחנו כבר עברנו את המדרגה שלהם.
לא עברנו את המדרגה שלהם האישית. אנחנו כבר חיים במציאות, באטמוספירה, שהיא יותר גבוהה מהאטמוספירה שבה הם חיים.
אבל פיכן, למה אנחנו כל כך מעריצים אותם?
בגלל האישיות, זה כמעט על עצמם, על הכוחות האישיות. הרצונות, השכל, הכביר, הגאוניות, שאין לנו. האישיות של העצמה, אין לנו, אבל את החיים, כאילו, יש לנו. אבל יש לנו את זה בגלל שאנחנו חיים בתור מציאות כזאת, אבל יש לנו אישיות יותר קטנה. טוב, זה ככה תמיד. זה נקרא תיקון העולם. מה אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא שרפת העולם על תיקון העולם? מה אתם מציין לעצמכם? מה זה תיקון העולם?
משיח.
מה זה משיח? מה? משיח זה קודם כל שלו שלא שקועים בכל הזוהמות שהיו שקועים בהם בתקופת אברהם אבינו.
מה? שקועה
אנשים. לא צריך שלמות שמיימי.
כן,
אנשים. טוב, זה העולם הבא כבר. כן, אז דברים על העולם הזה, מה הכוונה? משהו מאוד מפותח, שאנשים הם לא חיים מתוך גסות מאוד גדולה, הם מוסריים, הם חכמים, הם אנושיים. זה נקרא התפתחות העולם. זה התפתחות שהקדוש ברוך הוא רוצה. נכון שיש מדרגה שהיא יותר גבוהה מכל מה שאנחנו מסוגלים לדמיין, זה נקראת מדרגה של עולם הבא. אבל במציאות שלנו, אנחנו כל הזמן רוצים שהיא תתקדם ותשתכלל, מה אנחנו מחפשים. איך זה יתגלה במציאות שלנו? זה מתגלה ככה, כמו שאנחנו מכירים את העולם. ככה זה מתגלה. שלאט לאט אין רוע, ולאט לאט בני אדם פחות, יש פחות מלחמות, ויש יותר אגודות של צדק, וזה נקרא תיקון העולם. לא משהו אחר, אל תדמיינו כל מיני דמיונות שמדובר על משהו. וזה. עכשיו אתם יודעים כמה שנים לקח לעולם להגיע למה שיש היום? אם אברהם אבינו היה חי היום, כן, היה כמה מתחייה היום, אתם יודעים איך הוא היה מתפעל מההישגים?
הוא לא היה צריך אותו, כי
היום לא צריך אותו. צריך אותו, כי הוא שאף לדבר שמתגלה בצורה יותר שלמה. אבל לא מבחינה הזאת, כי אתם יודעים איזה חומר הוא התמודד? עם איזה גסויות הוא התמודד, עם איזה חברה שהיא חיה כל הזמן מתוך נטיות חומריות הוא חי. כן, נטיות חומריות הרבה יותר גרועות מאשר היום.
חינם, בגלל זה הוא גדל ככה, בגלל זה הוא נהיה ככה. בגלל כל הרוע שם.
לא בגלל הרוע נהיה ככה, הוא נהיה ככה, כי הוא כזה. אבל הוא הצליח להתמודד עם הרוע הגדול שיש שם. הוא היה מברך ברכת הנהנים ממש שיש שם. ואפילו על הנצרות הוא כבר יכל להגיד חצי ברכה. כי אם אתם צעירים, מה זה אומר עובדי עבודה זרה מבחינת השפלות והגסות והקורות? דברנו על זה. עובדי עבודה זרה זה שהשמיים נמצאים פה. זהו, שהשמיים נמצאים שאיפות, הכל נמצא בתוך מסגרת החומרנות והחומריות. זה משהו מאוד שפל. עכשיו, אתה צריך לקחת אנשים כאלו ולקדם אותם. זה העניין של אברהם. עכשיו תראו, כל התהליכים מאוד איטיים, כמה זמן זה לקח? כאילו, אברהם לא מצליח להוליד שני ילדים שיהיו כאלה, רק אחד. הוא, יוצא חלציו, רק אחד בכיוון. השני פרא, זאת אומרת, הוא יותר פזר מה... אבל הוא פרא אדם. אין את התוצרים היום. ואפילו הנכד שלו, גם כן, אחד ככה... זה נכד של אברהם! זה הנכד של הרב קוק, אני... שיצא ככה. אבל למה הוא לא מצליח להוציא? כי העולם הוא כזה.
מה?
לא בגלל זה, כי אין... לא רצה, כי המציאות לא מסוגלת להוליד כאלו, עד שבא יעקב. ואז זה כבר עוד יותר מפותח, ואז יש אפשרות כבר להוליד 12 כאלה. ומתוך ה-12 האלו יש אפשרות להוליד עם כזה. כל זה תהליכים אמיתיים.
מה עשו את המציאות המאפשרת?
אין אפשרות. שזה יהיה הרבה. כאילו, יש קטנות במציאות, אז זה ככה, זה לוקח לאט. יש אבולוציה.
זה לא תלוי בבני אדם, לאברהם.
אין, אברהם הוא לא היה בן אדם גדול, אתה לא תורא איפה הוא לא נמצא, הוא גם בקדושה אפשר להביא אותו. גם אחרי כן אפשר להביא אותו. בסדר, אנשים גדולים.
תוך 100 שנה, המציאות היא כזאת משמעותית, מאברהם עד יעקב.
מאברהם עד יעקב, נכון, להתקדם מאוד, יחסית. אבל כל זה, אבל כל זה במשפחת אברהם, חכה, אבל אברהם מדבר על העולם. מה הוא מחפש? הוא לא מחפש את המשפחה שלו, הוא מחפש את האנושות. נכון, בסדר. בית יעקב מתחילים כבר להתחיל להיות שייכים לאנושות. הם נמצאים במצרים, ולאט לאט, הם סוברים שם, סובלים, מתחמים. וכל זה כדי שפרעה בסוף יגיד, נו, יש אלוקים. זה לא בגלל שהוא יגיד, הכוונה... נו, זה כבר חזר קצת יותר. ובמה אתה חושב שמצרים לא עובדו עובדה זרה? הרי גם המשרד עצמו הסתבך עם עובדה זרה. צריך להבין, לקדוש ברוך הוא יש שני דברים. קודם כל יש לו סבלנות מאוד גדולה, הרבה יותר מאשר שלה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שהיא בעצם היסוד לסבלנות הזאת, שהתוכנית האלוקית היא תוכנית הדרגתית, איטית מאוד, יחסית למה שאתה מציע. הרבה הרבה יותר איתי, תקראו את התנ"ך, תראו. עם ישראל הגיע לארץ, 40 שנה עברו קורס במדבר, נכון? מה קורה כשהם מגיעים לארץ? 400 שנה, 400 שנה לוקח להם לבנות בית המקדש. 400 שנה, אתם יודעים מה זה 400 שנה? תראו לכם, אני אומר לכם עוד 400 שנה. כולם היו מתייאשים, גונזים את הלב של יום עצמו. ארבע מאות שנה, מה, השתגעת? רוצים מחר. אבל זה 400 שנה, וזה הדור, זה הנכדים. הבנים, וגם אחר כך הנכדים, שאלו שהאבות שלהם ראו את מעמד הר סיני, והיו 40 שנה במדבר, וכל פסח, והגעת לבינך, זה סיפורים אותנטיים כבר, בלי... אני חושב לך, זה עדות מקרה ראשון.
היה להראות עצמו כאילו את
המקרה. כן, זה... הם מסתפחים אבל. איך הם מסתפחים? כי המציאות היא מסובכת, זה קשה. איך הוא נתן לנו את המשימה? ובסוף, מאיפה יוצא דוד המלך? וזה גיורת שיסעה ממחלון וקיליון שהלכו לשדה מואב והם בגדו ומכל הבוגדים והרשעים האלו יצא בסוף רות שמתגיירת ו... נו, אתם מבינים? זה הקדוש ברוך הוא, זה העולם שלו, ככה זה, לא הוקוס פוקוס. אנחנו כבר היום חיים במציאות שהתמורות הן מאוד מהירות, מאוד מהירות יחסית, לא רק הישגים מדעיים, גם תמורות נפשיות היום הן מאוד מאוד גדולות מבחינת התפיסות של בני אדם. אתם יודעים כמה בעולם העתיק היה לוקח לבני אדם להשתחרר מסוציאליזם? להערכתי 3,000 שנה, לא 70 שנה. לנו ברוך השם לקח 70 שנה להשתחרר מהשיגעון הזה. כי העולם מספיק מפותח כדי לדעת, זה כמו בן אדם מבוגר או ילד. אז ילד הוא מסוגל לעשות טעות שהוא ימשיך אותה כל שנות הילדות והנערות שלו. אדם מבוגר, הוא תוך איזה חודש חודשיים ישים לב שלא שייך להמשיך ככה, והוא מילא מקיא את כל הדברים המקולקלים שיש בו. ככה אתם מנסים היום, עשיתם מה שהיה אותה. אבל זהו, זה להלך עם הקדוש ברוך הוא. אני אומר, הסבלנות הזאת צריך לדעת, הסבלנות הזאת זה הסבלנות שגורמת לאדם להיות חי עם הקדוש ברוך הוא. אבל זה בא מתוך התבוננות. אם תחשבו על זה הרבה, אתם תראו. ואז אתה לא חושב שאתה מעזב. זה קשור למחשבות, למה שמשגיע כל דבר כזה, אתה אומר לגדם, ושכינתו ידבר נמצאת בכל מקום שבעולם. זה שתי הנקודות. זה התבוננות שכל הזמן צריך להתבונן בה. כן, ואז אתה מבין שזה העולם של הקדוש ברוך הוא. שלום של הקדוש ברוך הוא. כן, מדי.
סובלן.
סבלן. הקדוש ברוך הוא מלך סבלן. זה הענבה גם כן. אבל אני אומר, אנחנו היום לא צריכים להמציא את זה. אברהם אבינו, הוא היה צריך ללבוד את זה. היום אנחנו רואים אחרי הרבה הרבה שנים של היסטוריה של העולם. מי שקורא את התנ"ך אפילו בעין פשוטה רואה שזה ככה. כל המראות שבתנ"ך הם כאלה. תמיד מדמיינים, זה... כל מיני דברים הם קוראים, זה לא עובד בצורה כזאת. כי הכל זה כזה מסובך, מורכב. מה אתם חושבים? מגילת אסתר. אז כל היהודים ישר באו, עשו... אתם מכירים את הוויכוח בגמרא בכלל להכניס אותה או לא להכניס אותה. והיא באה, אמרה להם אסתר לחכמים, קבעו לי לזור. אז מה הכוונה? היא באה לחכמים, אומרת להם, תשמעו, אני אומרת לכם, אני הייתי בפנים. אני אומר לכם, יש פה משהו גדול שקרה, לאן אפשר? אתם לא הסכים. אמרו לה, כאילו, לא, תשמעו, יכול להיות שהגמרא לא מתארת את מה שאסתר כאילו בא, למרות שסביר להניח שזה גם מה שקרה. אבל יכול להיות שהיא לא זה שהיא אישית בה. והכוונה חכמי הדורות, באיזשהו שלב, חשבו, מה, באמת זה, חדוש ברוך הוא עושה את זה, 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 איך אתה יודע מה עושים את זה, לא. ככה זה, לוקח זמן. עד שכולם יגידו על ידי מה עצמו. כן, זה לא היה למחר דברים כאלה. זה דברים שאנשים צריכים לעכל, להבין, לקלוט, זה לוקח זמן עד שמבינים בפרספקטיבה דברים. אז החכמים אומרים את הנולד, מרדכי היהודי, הוא כבר הבין שיש פה איזה פה. אבל אפילו החכמים אחרים, זה לוקח להם זמן. עד שהבין. יש פה משהו, זה חודש וחוד. רוצה משהו שהשתנה. שהוא תהליך מיוחד, לא סתם שיוצא לה. טוב, בעזרת השם.